שבת דף קב מתחילים בעזרת השם במשנה בתחילת העמוד. יש פתגם חכם שאומר, אם לא הולך כמו שאתה רוצה, תרצה כמו שזה הולך, ואז זה ילך בדיוק כמו שאתה רוצה. דוגמה, אתה מארגן אירוע, הזמנת זמר ואתה מעוניין שהוא יבוא וישיר אצלך באירוע. 10 דקות לפני תחילת האירוע אומרים אליך טלפון, אומר תשמע, התוכניות שלי השתבשו, אני לא יכול להופיע אצלך באירוע, אני שולח לך זמר אחר, מוצלח מאוד. יש לך אפשרות לומר, תשמע, אם זה לא הזמר הזה, כל האירוע שלי הלך. אני כבר לא ייהנה באירוע הזה. זה לא הולך כמו שאתה רוצה, אבל יש לך אפשרות להרגיד, לא, אני רוצה כמו שזה הולך. שלחת זמר אחר, בוא נראה, אולי הוא שר באמת יפה גם. ואז אתה מנסה למצוא את היופי, הוא מסלסל יותר יפה, הוא יותר משמח, מקפיץ, מרגש, קול יותר יפה. תרצה כמו שהולך, ואז זה ילך בדיוק כמו שאתה רוצה. אם אתה רוצה כמו שזה הולך, זה בדיוק הולך כמו שאתה רוצה. כי החיים שלנו מלאים בהפתעות. אנחנו לא באמת יודעים מה הולך להיות ברגע הבא. אדם שחי עם אמונה, עם ביטחון, טוב לו. באמת הוא שמח איך שזה הולך, כי הוא יודע שהכל מעט השם. במשנה שלנו אנחנו מוצאים באמת דוגמה. אדם שלא הלך לו כמו שהוא רצה, אבל אדרבה, זה מה שפטר אותו מקורבן חטאת. בשבת, אדם עוקר חפץ מרשות הרבים, ואז הוא זורק אותו. תכנן לזרוק אותו 400 ברשות הרבים, בשוגג. הוא כבר עומד לקראת להביא קורבן חטאת. הוא עושה מלאכה של לזרוק חפץ 400 ברשות הרבים בשבת, אבל בסוף משהו השתנה בתוכנית ולכן הוא יהיה פטור. אז זורק חפץ 400 ברשות הרבים, וכשהוא זרק, הוא שכח שזה שבת. והוא נזכר שהיום שבת, מאחר שיצא מידו, אחרי שכבר האבן יצא מתחת ידו. ואז מה קרה? פתאום הופיע בן אדם, תופס את החפץ כשהחפץ עדיין באוויר, קלטה אדם, או שלא הופיע אדם, אלא הגיע כלב, רץ, פותח את הפה, תופס את החפץ בתוך הפה. קלטה הכלב, או שהיא נכנסה, החפץ נכנס לתוך שריפה והיא נשרפה, כל המקרים האלה הוא יהיה פטור מחטאת. והגמרא מבינה עכשיו, בהתחלה הגמרא מבינה שמה הסיבה שהוא יהיה פטור? כי בשביל שאדם יהיה חייב חטאת על זה שהוא בשוגג עקר חפץ וזרק אותו 400 ברשות הרבים, צריך שגם העקירה וגם ההנחה יהיה בידו. הוא צריך גם לעשות את ההנחה, אבל מכיוון שכאן החפץ לא נח אחרי המעשה שהזורק זרק, אלא מישהו אחר תפס את זה, או שזה נשרף, לכן האדם הזה יהיה פטור. הלכה נוספת. אדם זרק אבן בשביל לעשות חבורה, בין באדם, בין בבהמה, שזה מלאכה שחייבים עליה בשבת. ונזכר עד שלא נעשה את חבורה, לפני שנעשתה החבורה, לפני שפגע באותו אדם או באותה בהמה, החפץ, הוא נזכר שאסור לחבול בשבת. אז הוא יהיה פטור. והסיבה כאן שהוא יהיה פטור, למרות שבעצם בסוף האבן כן פגעה באותו בן אדם וחבלה בו, למה הוא יהיה פטור? כי לא מספיק לו קורבן חטאת. כי זה לא היה 100% בשגגה. הזריקה הייתה בשוגג, אבל כשזה פגע וחבל, וחבל זה כבר היה במזיד, כי הבן אדם כבר אדם באותו זמן שזה אסור. זה הכלל אומרת המשנה. כל חייבי חטאות שאדם עושה איסור בשוגג, שהוא חייב קורבן חטאת, אינם חייבים עד שתהיה תחילתם וסופן שגגה. אבל אם הייתה רק תחילתם שגגה וסופן היה זדון, כמו במקרה הזה, שהוא נזכר שאסור לחבול בסוף, או שתחילתם היה זדון וסופן היה שגגה, פטורים עד שתהיה תחילתם וסופן שגגה. ההלכה הראשונה שלמדנו, שאם העקירה הייתה על ידי אדם בשוגג, וההנחה הייתה על ידי כלב, על ידי מישהו אחר, על ידי שהחפץ נשרף, ולא היה הנחה של אותו אדם שזרק, אז הוא יהיה פטור. שואלת הגמרא, רגע, והנחה? אבל אם החפץ היה נח, לא אדם תופס את זה, או כלב, או שזה נשרף. אדם עוקר חפץ מרשות הרבים, זורק אותו 400 ברשות הרבים, ובאמצע הוא נזכר שהיום שבת ואסור לזרוק חפץ 400 ברשות הרבים, ואז החפץ נח ברשות הרבים אחרי 400. מה, הבן אדם יהיה חייב? הנחה חייב, והלא נזכר, הרי כשהאבן הייתה באוויר, זה שזרק נזכר שאסור לזרוק את החפץ הזה והיום שבת. ותנן, פה בסוף המשנה שלנו כתוב הכלל, כל חייבי חטאות שמביאים בגלל שאדם עשה מלאכה ושוגג בשבת, אינם חייבים עד שתהיה לא רק תחילתן, אלא גם בסופם צריכה להיות בשגגה, וכאן סוף המלאכה היה כבר במזיד, כי בן אדם נזכר שהיום שבת. תרץ את הגמרא, אמר רב כהנה, כשאדם זורק חפץ, הוא את שלו כבר עשה. אתה את שלך עשית. כמו שאומרים לבן אדם, לפני שאתה מוציא את המילה שלך מהפה, אתה בעל הבית על המילה. אתה יכול להחליט אם לומר או לא לומר. למי לומר? איך לומר? מתי לומר? ברגע שהמילים שלך יצאו מהפה, זה כמו חץ. שאדם יורה חץ, הוא לא יכול להחזיר את החץ בחזרה. ככה גם, לפני שאמרת את המילים, אתה היית בעל הבית על המילים. אחרי שהמילים יצאו מהפה שלך, המילים האלה יכולים לשלוט בך. ככה גם לגבי אדם שזורק חפץ. ברגע שאתה זרקת, אתה את המלאכה עשית. הבן אדם כבר את המלאכה עשה. ואם כן, גם אם הוא נזכר אחר כך שהמלאכה הזאת אסורה ושהיום שבת, זה כבר לא משנה את השגגה. כי עצם זה שתחילת הזריקה היה בשגגה, זה כבר נקרא גם כמו סוף המלאכה. כי אין לאדם שליטה על החפץ אחרי שהוא כבר יצא מתחת ידו. אלא אם כן בא מישהו אחר ותפס את זה, ואז לא היה הנחה. אבל סייפה, מה שכתוב זה הכלל, שאדם לא יהיה חייב חטאת עד שיהיה גם תחילתם וגם סופם משגגה, אתה יודע במה זה מדובר? הסען ללחתה ומיתנה. לחתה זה חתיכת עץ, מיתנה זה חבל. היו שמים את זה לגבי החמור, כזה מין חתיכת עץ עגולה וקושרים לזה חבלים, והיו תולים על זה קדים של יין, שמן. אדם מחזיק חבל, שבקצה שלו יש חתיכת עץ, והוא זורק את החתיכת עץ, אבל הוא מחזיק עדיין את החבל. אז זה לא כמו בן אדם שזורק וזה כבר לא נמצא ברשותו, שאז הוא כבר עשה גם את ההתחלה וגם את הסוף. אלא פה הוא יכול כל הזמן למשוך בחזרה את החתיכת עץ, כי הרי החתיכת עץ מחוברת לחבל שנמצאת ביד שלו. לכן עד שלא תהיה גם תחילתו וגם סופו שגגה, הוא לא יהיה חייב קורבן חטאת. שואלת הגמרא, מה? בן אדם זורק חתיכת עץ שמחובר לחבל והוא מחזיק את החבל, זה נקרא שהוא זרק? מה פתאום? לחת או מתנה? או מיתנה? או גדו בידו הוא? החבל נמצא לו ביד, הוא מחזיק את זה, זה לא נקרא לזרוק בכלל. גם אחרי שהחתיכת עץ טיפול אחרי ארבע אמות, האדם הזה לא יהיה חייב. גם אם זה כל לא היה בשגגה. למה? כי זה לא נקרא לזרוק. לזרוק הכוונה שאתה משחרר לגמרי את החפץ מהיד שלך ומעיף את הכל. שום דבר לא נמצא בשליטה שלך. אבל ברגע שהאדם עדיין מחזיק את החבל והוא זורק את הקצה השני של החבל עם חתיכת עץ אחרי ארבע אמות, אחרי עשר אמות, הוא לא יהיה חייב. תרץ את הגמרא, מה אתה חושב שאני מדבר איתך על לזרוק ארבע אמות ברשות הרבים, אם הלכת או מיתנה, זה מה פתאום? כגון שנתכוון לעשות חבורה, בן אדם הזה שולח את חתיכת עץ שמחוברת לחבל, בשביל שיעשה חבורה, חבלה. וזה, מה אכפת לי שזה מחובר, שהבן אדם מחזיק את החבל? אין לי עניין שזה יתנתק לגמרי מהיד שלו. הוא זרק את ה... הוא מחזיק חבל וזורק את החתיכת עץ כדי לחבול במישהו חלילה, ואז באמצע שזה באוויר הוא נזכר, רגע, בשבת הרי אסור לעשות את זה, ובכל זאת הוא נותן לחתיכת עץ להמשיך ולחבול בהו. אז הסיבה שהוא לא יהיה חייב חטאת, מכיוון שבסוף זה היה במזיד. שואלת הגמרא, מה? הבדיה קטן אלה, המקרה הזה של אדם שמתכוון לחבול, זה הלכה בפני עצמה במשנה. אז זורק לעשות חבורה בין באדם בין בבהמה, ונזכר עד שלא נעשית חבורה, פטור. אז אם כן, כשכתוב זה הכלל, מתכוונים לא דווקא על אדם שחובל, מתכוונים על משהו אחר, כי על אדם שחובל כבר כתוב במפורש. אלא אמר רבא, מה שכתוב זה הכלל, שאינו חייב עד שגם התחילתו וגם סופו בשגגה כדי שהוא יהיה חייב חטאת, מדובר במעביר, הוא לא זורק בכלל. כי החפץ, רשות הרבים, עוקר אותו, מעביר אותו, 400 ברשות הרבים. אגב, הוא לא עוקר אותו, מעביר אותו 400 ברשות הרבים. זאת אומרת, זה לא מדובר פה שהוא זורק אותו, פשוט מחזיק חפץ, ומטלטל אותו 400 ברשות הרבים. כל פסיעה ופסיעה, וכל סנטימטר, וכל טפח שהוא הולך, הוא יכול לעצור, יש לו שליטה. ולכן, אם באמצע, אם כשהוא התחיל, זה היה בשגגה, ובאמצע הוא נזכר, וזה במזיד, הוא לא יהיה חייב, עד שתהיה גם תחילתו וגם סופו, שגגה, כי בכל אורך הדרך, זה בשליטתו. זה בשליטתו להפסיק. שואלת הגמרא, והזה הכלל דקטני, בסוף המשנה, הזריקה קטני, זה כתוב בהמשך למה שלמדנו, תחילת המשנה, הזורק, ונזכר, מאחר שיצא מידו וכולי, אחרי זה בסוף המשנה כתוב, זה הכלל, שבשביל שאדם יהיה חייב חטא, צריך שגם ההתחלה וגם הסוף יהיה בשוגג, זה נראה שזה נאמר גם כן לגבי אדם שזורק, לא דווקא לגבי אדם שמוליך. אלא, אמר רבא, באמת הכלל הזה, שכדי שאדם יהיה חייב חטאת, צריך שגם ההתחלה וגם הסוף יהיה בשוגג, זה נאמר גם לגבי אדם שזורק חפץ. למרות שהחפץ בהמשך כבר לא נמצא ברשות של האדם שזרק. ותרתי קטני, באמת במשנה, בהתחלה נאמרו שני דינים בפני עצמם. קודם כל המשנה אומרת, אדם שזורק איזשהו חפץ, ונזכר מאחר שיצא מידו, שזה שבת ואסור לזרוק 400 ברשות הרבים, על זה לבד הוא יהיה פטור. גם אם בן אדם לא תפס את זה באוויר. כי כשהוא זרק את החפץ, זה באמת היה בשוגג, אבל כשהחפץ נח, זה כבר היה במזיד, כי הוא נזכר שהיום שבת. בנוסף, הנה מי לא נזכר, גם אם בן אדם נשאר עם השגגה שלו. וכשהחפץ נח, עדיין האדם הזה היה בשוגג. איך זה נח? קלטה אחר, או קלטה כלב, או שנשרפה. וזה לא היה הנחה מהכוח של הזורק, גם במקרה כזה הוא יהיה פטור. תירוץ שני מתרץ הגמרא, רב אשי אמר, חסורי מחסרה ואחי קטני. הטענה של המשנה לא כתב את כל הפירוט, ובעצם צריך להוסיף מילים בשביל להבין את המשנה. הזורק, חפץ, ונזכר שאסור לזרוק 400 ברשות הרבים בשבת, מאחר שיצתה כבר מידו. קלטה אחר, או קלטה כלב, או שנשרפה, פטור. רגע, הנחה, אם לא קלט אותו מישהו אחר, או כלב, או שנשרפה, חייב. אז חוזרת השאלה ששאלנו קודם. עצם זה שהוא נזכר באמצע שהחפץ היה באוויר, הוא כבר לא נקרא שגגה, כי רק בהתחלה זה היה שגגה, בסוף זה היה מזיד. למה חייב? ומה דברים אמורים, אתה יודע למה הוא יהיה חייב? שחזר ושכח. פה מדברים בבן אדם מעניין. כשהוא זרק את החפץ, את תחילת הארבע מאות ברשות הרבים, הוא שכח שזה שבת היום. כשהחפץ היה באוויר, הוא נזכר. אחר כך, כשהחפץ נח, הוא עוד פעם שכח. לפני שהחפץ נח. ולכן, מכיוון שתחילת המלאכה וסוף המלאכה היה בשגגה, הוא יהיה חייב. אבל לא חזר ושכח, אלא שהוא זרק את החפץ, זה היה בשגגה, אבל אחר כך הוא נזכר וזה נהיה מזיד, והוא נשאר עם מזיד, הוא יהיה פטור. למה? כי יש כלל שכל חייבי חטאות אינם חייבים עד שתהיה לא רק תחילתם, אלא גם בסופם, שגגה, וזה נאמר גם לגבי אדם שזורק חפץ. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, זה הכלל. כל חייבי חטאות וכולי אינם חייבים עד שיהיה תחילתם וסופם בשגגה. בשביל שאדם יהיה חייב קורבן חטאת שזה מביאים בשוגג, צריך שהשגגה תהיה לא רק בהתחלה אלא גם בסוף. מביאה הגמרא איתמר. אדם שמטלטל שש אמות ברשות הרבים בשבת, שתי אמות בשוגג, שתי אמות היה אחרי שהוא נזכר שזה שבת וזה היה במזיד, ושתי אמות האחרונות היה שוב פעם בשוגג. רבא אמר שהוא יהיה פטור, רבא אמר שהוא יהיה חייב, הגמרא מביאה שבעצם אין ביניהם מחלוקת, רק כל אחד מדבר על מקרה אחר. רבא אמר פטור, הגמרא תכף תוקים שמדובר פה, לא שהוא זורק את החפץ שש אמות, אלא שהוא מעביר אותו, לוקח אותו שש אמות ברשות הרבים. ולכן, אפילו לרבן גמליאל דאמר, יש את הדעה שלו לגבי מלאכת כותב, שאדם חייב רק אם הוא כותב שתי אותיות. אין ידיעה לחצי שיעור. שיעור שלם זה שתי אותיות. אם אדם כתב חצי שיעור, אות אחת, כי הוא שכח ששבת. ואז, אחרי שהוא כתב אות אחת, הוא נזכר. אחר כך הוא שוב פעם שכח וכתב את האות השנייה. אומר רבן גמליאל, זה לא נקרא שנודע לו. ולכן זה נחשב כאילו שהוא כתב שתי אותיות בשגגה, והוא יהיה חייב. בכל זאת, כאן רבן גמליאל מודה שהוא יהיה פטור. למה? יש הבדל. הטעם, כשאדם כותב שתי אותיות, הוא דחי כגמר שיורה בשוגג כגמר. רבן גמליאל אומר שהידיעה לא מחלקת, כי כשהוא סיים את השיעור של שתי אותיות, את האות השנייה הוא כתב גם כן בשוגג. אז הכתיבה של שתי האותיות הסתיימה בשוגג. אבל הכה, זה במזיד, כאן הארבע אמות, כשהוא סיים לטלטל ארבע אמות, סוף הארבע אמות היה עדיין מזיד, כי הרי שתי אמות הראשונות היה בשוגג, שתי אמות השניות היה במזיד, אז אחרי ארבע אמות זה היה מזיד. אחר כך הוא תדל עוד שתי אמות בשוגג, אבל המלאכה הסתיימה אחרי השתי אמות השניות. אז כאן רבן גמליאל יודע ש... הידיעה הזאת באמת מחלקת, ואדם שמעביר יהיה פטור מחטאת. טלטל שתי אמות בשוגג, אחר כך נודע לו. ואת כל השתי אמות האחרונות זה היה במזיד. כשהסתיים השיעור של ארבע אמות, בעצם הסיום היה במזיד, אז רבן גמליאל גם יודע שאדם הזה יהיה פטור. אומרת הגמרא, הוא במאי, באיזה אופן של טלטול מדבר רבה? היא בזורק שוגג, הוא לא יכול להיות שמדובר פה בזורק שש אמות. והוא נזכר בשתי אמות האמצעיות שזה שבת. כי אז, עצם זה שהוא זרק את החפץ, כבר זה נקרא סיום המלאכה, כי זה כבר לא בשליטתו להחזיר את החפץ. אז עצם הזריקה, פה מעניין אותנו אם זה היה שוגג או מזיד, ואם זה היה בשוגג, אז גם אם באמצע הוא נזכר או לא נזכר, זה ממש לא משנה, הוא כבר יהיה חייב. אלא חייב להיות שמדובר פה במעביר 400 ברשות הרבים. כיוון שאחרי שהסתיים 400, הוא נזכר שהיום שבת, אז מכיוון שזה מזיד, הסוף היה במזיד, לכן הוא יהיה פטור. לעומת זאת, רבה שאמר חייב, הוא מדבר על מקרה אחר. מדבר על אדם שזורק. כמו שהגמרא תכף תוקים את זה. ואפילו לרבנן דאמרי, הם חולקים על רבן גמליאל, לגבי אדם שכותב שתי אותיות והוא נזכר אחרי האות הראשונה, שזה שבת. אפילו לפי רבנן דאמרי, יש ידיעה לחצי שיעור. זאת אומרת, אדם שכתב אות אחת בשבת בשוגג. ואחר כך הוא נזכר שאסור, ואחר כך הוא עוד פעם שכח וכתב את האות השנייה, סוברים רבנן שהוא יהיה פטור מחטאת. למה? כי יש ידיעה לחצי שיעור. זה נקרא שנודע לו. ונודע לו אחרי שהוא כתב אות אחת, אז מכיוון שאות אחת זה לא שיעור שלם, אז משהו אחרי זה כתב את האות השנייה, זה לא מצטרף לאות הראשונה, זה מחלק. אבל זה דאמר דווקא הטעם, לגבי אדם שכותב שתי אותיות, הוא, שם דווקא אומרים חכמים שהידיעה הזאת מחלקת. זה בידו, הוא יכול, אחרי שהוא כתב אות אחת, זה בידו לא לכתוב את האות השנייה. ואחרי זה, כשהוא כתב את האות השנייה בכל זאת, אז אם כן, זה כבר דבר חדש. כי אחרי שהוא כתב את האות הראשונה, הוא נזכר שזה שבת? הוא יכול עכשיו לא לכתוב את האות השנייה. זה שהוא כתב עכשיו את האות השנייה זה מעשה חדש, זה לא מצטרף למעשה הקודם. לכן הוא יהיה פטור. אבל הכה, ברגע שאדם זרק חפץ, 400 ברשות הרבים, זה אין בידו, הוא לא יכול להחזיר חזרה את החפץ אחרי שזה כבר יצא מתחת ידו. לא, חכמים לא הסברו שהידיעה מחלקת, הוא יהיה חייב. בעצם זה שהוא זרק, הזריקה כבר, זה כבר כל המעשה. כבר לא משנה לנו מה הבן אדם נזכר או לא נזכר כשהחפץ היה באוויר. והגמרא מבארת, ובמאי, באיזה מקרה רב המדבר, היא במעביר, לא יכול להיות שמדובר פה שאדם מטלטל ומחזיק את החפץ והולך עם החפץ ומעביר אותו ברשות הרבים. כי הרי בידו, כי גם פה אם כן, אם הוא נזכר באמצע, הרי בידו להפסיק לטלטל את החפץ, וזה שהוא ימשיך לטלטל את זה, אז אולי נאמר גם כאן שזה מחלק והוא יהיה פטור. ואלא מדובר פה בזורק, מדובר פה שהבן אדם זרק את החפץ שש אמות, בשתי אמות הראשונות הוא שכח שזה שבת, שתי אמות האמצעיות הוא זכר שזה שבת, שתי אמות האחרונות הוא עוד פעם שכח שזה שבת, ובכל זאת הבן אדם הזה יהיה חייב, כי אנחנו מתייחסים רק לשעת הזריקה, כי אחרי שהוא כבר זרק את החפץ, זה כבר לא היה בידו להחזיר את זה בחזרה, אז זה נחשב כבר כמו סוף המעשה, עצם ההתחלה. סוף מעשה במחשבה תחילה. המחשבה הראשונה שלו זה כבר בעצם סוף המעשה, כי זה שהוא זרק, כי זה שיצא מתחת ידו, זה כבר כל המעשה, כי כבר אין בידו להחזיר את החפץ אחרי שזה יצא מתחת ידו. הלכה נוספת. אמר רבא, אדם זרק חתיכת בשר, ונחה בפי הכלב, או בפי הכבשן, ונשרפה. האדם הזה יהיה חייב. שאת הגמרא חייב? וענן תנן, הנה פה במשנה, בתחילת העמוד למדנו, שאדם שזרק חפץ, וזה נפל לתוך פי הכלב, האדם הזה יהיה פטור. קלטה אחר, או קלטה הכלב, או שנשרפה, פטור. אתה רצת הגמרא, יש הבדל. האדם, במקרה של המשנה, זה לא מכוון. כשאדם זרק את החפץ, הוא התכוון שזה ייפול על הרצפה. ובלי כוונתו, בסוף זה נפל בפי הכלב. האם כן, הוא יהיה פטור. למה? כי בשביל שאדם יהיה חייב, צריך לזרוק שההנחה של הדבר הזה ינוח יהיה על גבי מקום של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. אבל פי הכלב זה לא ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, לכן הוא יהיה פטור. אבל הכה, כשרבא דיבר והוא אמר שהוא יהיה חייב, דובר שאדם זרק חתיכת בשר, התכוון לקלוע ישר לתוך הפה של הכלב. אז, והכלב עומד ברשות הרבים, זה אסור. הוא טלטל את זה ארבע עומד ברשות הרבים. אבל מכיוון שהוא התכוון לקלוע לתוך הפה של הכלב, אז הוא יחשיב את הפה של הכלב. אז זה שאדם מחשיב מקום מסוים, הופך את המקום ההוא כאילו ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. החדק המכוון, והכוונה שלו מחשיבה את המקום הזה לארבעה טפחים על ארבעה טפחים, לכן זה נחשב הנחה והוא יהיה חייב. אמר רב בי וברבי, אף עננה מתעניין. יש לי ראיה במשנה שזה שאדם מחשב על מקום מסוים דווקא שזה ינוח שם, זה כאילו, אפילו אם המקום ההוא לא ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, המחשבה של האדם הופכת את המקום הזה כאילו ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. המשנה אומרת, במסכת קריטות, יש מקרה שאדם אוכל אכילה אחת של כזית אחד, וחייב עליה ארבע חטאות ועוד אשם אחד. איך ייתכן? אז המשנה מפרטת, התמה, אדם שהוא תמה, שבשוגג אכל חלב והוא נותר, דיינו שזה מקורבן שלא אכלו אותו בפרק הזמן שהתורה הקציבה לאכילה שלו, שהוא הופך להיות נותר, דין של נותר, מן המוקדשים של קורבן. והוא אכל את הכזית של החלב הזה ביום הכיפורים. אז הוא חייב חטאת אחת על זה שהוא אכל קודשים בטומאה. עוד חטאת אחת על זה שהוא אכל כזית חלב. עוד חטאת אחת על זה שהוא אכל כזית מבשר קודשים שנותר אחרי זמנו. ועוד חטאת רביעית על זה שהוא אכל ביום הכיפורים בשוגג. ולמה הוא חייב קורבן אשם? זה אשם מעילות. הוא נהנה ומעל מהקדש. רבי מאיר אומר, יכול להיות שהוא חייב חמש חטאות. אף אם הייתה שבת, והוציאו את החלב בפיו מרשות היחיד לרשות הרבים, הוא יהיה חייב עוד חטאת, משום מוציא מרשות לרשות. אמרו לו חכמים, אינו מן השם. זה לא דומה לשאר החטאות שמגיעים בגלל איסור אכילה. פה זה שהוא חייב חטאת, זה בגלל שהוא הוציא מרשות לרשות, זה לא קשור, זה כבר סוג אחר של חטאת. שאת השאלה והמי, למה בכלל כולם מודים שהוא חייב חטאת על זה שהוא בתוך הפה שלו היה כזית בשר, והוציא את זה משות היחיד לרשות הרבים, הוא יהיה חייב. נשאלת השאלה למה? האין דרך הוצאה בכך. זה הרי לא מקום של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. אלא מה הטעם? כיוון דכמכוון, הכוונה שלו לאכול את החלב תוך כדי ההליכה, מחשבתו משב ילי מקום. המחשבה הזאת מחשיבה את הפה שלו כמו מקום, ואם כן זה נקרא הוצאה כדרכה. אך הנעמי, גם כשאדם מתכוון לזרוק לתוך פי הכלב או לתוך הכבשן, כיוון דכמכוון, מחשיב את המקום הזה, מחשבתו משב ילי מקום, ומחשיב את הדבר הזה למקום, וזה נחשב הנחה לגבי מקום של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. הדרן הלך, פרק, הזורק, וכאן אנחנו חותמים את הנושא של מלאכת הוצאה מרשות לרשות. פרק 12, פרק הבונה, אומרת המשנה, אחד מה-39 מלאכות שאסורים בשבת, זה הבונה. זה אסור לו לבנות בשבת, בניין. הבונה כמה יבנה ויהיה חייב, כמה שיעור, הבונה כלשהו חייב. לא אפשר לרמז. אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. מה הראיה? שנאמר, וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. אל תקרי בנייך אלא בונייך. והתלמידי חכמים הם נקראים בונים. בונים. ורב שלום בנייך, הם מרבים שלום בעולם, את אותם בונים. המשנה אומרת, כמה זה נקרא השיעור שאדם צריך לעסוק בתורה כדי שהוא יחשב תלמיד חכם, שהוא נקרא בונה? בונייך כלשהו. גם אם אדם יש לו קביעות עיתים לתורה, של דף ביום, או כלשהו, הוא כבר נקרא בונה. והמסתת, מה זה מסתת? שהוא לוקח לבנה, אבן לבנייה, והוא מרבע אותה, זה בחריצים מסוימים, כמו הדרך שעושים ללבנים. מה, איזה מלאכה הוא עובר? אז הגמרא תביא שני פירושים. והמכה בפטיש, אדם שבא לסתת אבנים, יש מקומות מיוחדים ששם יש מחצב של אבנים. זה סוג של הר שהוא עשוי מאבן. ופשוט חוצבים בהר ועושים מזה אבנים בשביל בניין. אז הדרך הוא שהאומן מסתת פה, מסתת שם, ועד שבסוף כבר מגיע לו צורה של אבן, אז הוא מכה בפטיש. או הוא במעצד, שזה קורנס גדול של ברזל, ואז האבן נופלת, זה מלאכת מכה בפטיש. בעצם גמר מלאכה. ככה רש"י מפרש. הקודח, אדם שנוקב נקב בעץ או באבן, אפילו בשיעור כלשהו, הוא יהיה חייב. זה הכלל. כל העושה מלאכה, ומלאכתו מתקיימת. יש כאלה אנשים שעם המלאכה הזאת הם מרוצים, הם... כבר תביא דוגמה, שאפילו שיכול להיות שיש כאלה שממשיכים את המלאכה, אבל יש כאלה שמרוצים מהמצב איכשהו כמו המלאכה החלקית, אז אם הוא עושה את זה בשבת, חייב. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אף המכה בקורנס, בפטיש על הסדן, שזה בעצם החתיכת ברזל, שזה המקום... כמו שולחן כזה, שעליו האומן מניח את הכלי בשביל לתקן את הכלי. אפילו אם האדם מכה בפטיש על השולחן הזה, שבעצם זה לא, הוא לא עושה פה איזשהו כלי, סתם מכה על השולחן, בשעת מלאכה הוא יהיה חייב. מפני שהוא כמתקן מלאכה. מה הוא מתקן פה? נדפק על השולחן. אז הגמרא תברר. למדנו במשנה, הבונה כלשהו חייב. שואת הגמרא, כלשהו למה החזיה? מה יש לעשות מבניין כלשהו? אמר רבי ירמיה, שכן אני חופר גומה, בור קטן, להצניע בפרוטותיו, הוא לא צריך הרבה מקום, אין לו הרבה פרוטות. אז לכן אנחנו רואים שכל בנייה קטנה נחשבת לבנייה. דקבתה, הרי המלאכות שאנחנו מחייבים בשבת, זה מלאכות שעשו אותן לצורך בניית המשכן. מה היו צריכים לעשות בנייה קטנה לצורך להצניע משהו? לגבי משכן, שכן תופרי יריות, היו צריכים להצניע את המחתים שלהם, היו חופרים גומה להצניע במחתיהן, לכן זה נחשב מלאכה בשבת. אביי אמר, מה? להכניס את המחת לתוך הקרקע? כיוון דמשתקי, כוונה חלודה, זה נהיה חלודה כשאתה שם את זה בתוך האדמה, לא עבדי אחי, לא היו מטמינים את זה בלילה בתוך בור באדמה שהיו מכסים. אלא, למה באמת בנייה כלשהי נחשבת בנייה? שכן אני עושה פטפוטי, הכוונה רגליים כאלה נמוכים, קטנים, לקירה קטנה, כדי לשפוט עליה קדירה קטנה, כדי שאוכל לשים על זה איזשהו סיר קטן. איפה במשכן היו צריכים לעשות את הרגליים הקטנים האלה? תקוותה, גבי משכן. מבשלי סמנים לצבוע יריות, שהשתמשו עם המון צבע, ונגמר להם הצבע. אז הם מביאים סמנים של צבע, ובהם רוצים לבשל קצת סממנים, בשביל שיהיה להם עוד קצת צבע. חסרה מלאכתם, נגמר להם הצבע, בשביל לצבוע את הצמר, עושים פטפוטי קירה קטנה, לשפוט עליה יורה קטנה, איזשהו סיר קטן, בשביל לבשל קצת סממנים. אז לכן, בנייה כלשהי נחשבת מלאכה. רבה חבא יעקב אמר, מה פתאום? קצת צבע היו עושים בזמן שבניית המשכן? אין עניות במקום השירות. כשהקימו את המשכן, לא היה מושג כזה שיש צבע במידה ובמסורה. היו מביאים צבע בשפע. אז אף פעם לא היה מצב כזה שהיו צריכים עוד קצת צבע, אז לכן היו צריכים לשרות קצת סממנים, ולכן היו צריכים לבשל יורה על גבי, על גבי הקירה. לא, אין דבר כזה. אלא, מה, למה בנייה כלשהי נחשבת בנייה? שכן בעל הבית, עשיר אפילו, שיש לו אפילו נקב קטן בבירתו, בארמון, מקפידו, לא רוצה שלו חור בקיר. אז מה הוא עושה? בנייה קטנה. שם קצת טיח. וסותמו, דקבתה גם במשכן, איפה היינו במשכן דבר כזה, איפה שמו טיח במשכן? זה היה עץ, שכן קרש שנפלה בו דרנה, תולעת, עשתה חור בקרש, מה עושים? מטיף לתוכו קצת עבר, קצת עופרת וסותמו. אז אם כן, אתה רואה שבנייה כלשהי נחשבת בנייה. כשהיו בונים בזמנם קיר, אז הדרך היה שהשורה הראשונה של האבנים, היו קצת מזיזים את האפר, שמים אבן במקום ישר, ואז מסדרים חזרת האפר שיחזיק את האבן, ככה עושים שורה של אבנים, ואז כל השורות באמצע היו שמים אבנים עם טיט, בשורה הראשונה היה בלי טיט, שורות באמצע היו שמים עם טיט, עם מלט וכדומה, בשורה שלמעלה, אז אפילו לא היו מזיזים את האפר, היו ככה מניחים את האבנים, וזה היה גמר הבנייה. אמר שמואל, המצדד את האבן, אדם שמכוון את הצדדים במקום שרוצה לשים עכשיו שורה של אבנים כדי לבנות קיר, אז המצדד את האבן, מניח את האבן ומכוון את הצדדים שהיא תישב טוב על הקרקע בתחתית של הבנייה, אפילו שהוא לא נתן טיט, הוא יהיה חייב משום בונה כלשהו. שואלת הגמרא מיתווי, קושיה מברייתא. מה יהיה אם יש כאן שיתוף פעולה של כמה פועלים שבונים את הקיר? אחד נותן את האבן ואחד נותן את הטיט. מי זה שנחשב בונה? לא זה שנתן את האבן. רק הנותן את הטיט חייב. רואים פה שזה שאדם נותן אבן, זה לא נקרא המלאכה. שואלת הגמרא הוא לתעמיך, אימא סייפה, בוא תבאר לי את ההמשך של הברייתא. רבי יוסי אומר ואפילו, שיש כאלה לא גורסים רבי יוסי אומר ואפילו, בכל אופן, העלה והניח על גבי דימוס של אבנים, אדם שהעלה והניח אבן על גבי השורה של האבנים, חייב! הוא שר הכל הניח אבן בלי אפילו לצדד את החול, הוא כבר יהיה חייב. אלא, מסבירה הגמרא, תלת הבנייני אבו, יש שלושה סוגי בנייה. תתא, שורה הכי למטה, מציאת כל השורות האמצעיות, ואלה השורה העליונה. תתא, כשבאים לעשות שורה ראשונה בבנייה, יסוד הבניין, מניחים את האבן בלי טיט, אבל באי צידודי, צריך לצדד את האבנים, לסדר אותם על הקרקע ישר. ואפרה, צריך לתת אפר מסביב לאבנים, שהם לא יזוזו לימינה ושמאלה, אלא יהיו ישרים ויציבים. כל הלבנים בשורות במציאה, באמצע, בעין המתינה, צריכים גם טיט, חוץ מזה שמצדדים אותם ומיישרים אותם. אילי, השורה העליונה, שמעליה אין עוד שורה, ממש השורה הכי למעלה, בהנחה באלמה. מספיק שהוא מניח את האבן, כי שם הוא לא חושב שהאבן תיטל לצד. במשנה למדנו, והמסתת, אדם שמסתת בשבת, הוא יהיה חייב, אפילו אם הוא מסתת כלשהו. שואלת הגמרא, רגע, מסתת זה לא אחד מהמלאכות של ה-39 מלאכות של שבת, אז משום מה היא, מסתת משום מה היא מחייב? רב אמר משום בונה, בונה אבן. או שמואל אמר משום מכה בפטיש, שזה בעצם כל השלמה של מלאכה, זה נקרא מלאכת מכה בפטיש. זה מקרה אחד שנחלקו רב ושמואל לגבי אבן. אדם שמסתת את האבן, משום מה חייב, לפי רב משום בונה, לפי שמואל, מכה בפטיש. טוב, בשביל לזכור באמת מה דעתו של רב, האות האחרונה של רב זה ב', בונה. מקרה נוסף שהם נחלקו. העושה נקב, חור, בלול של תרנגולים, כדי שהריח של הצועה יצא החוצה וזה לא יזיק לתרנגולים. רב אמר, החיוב של זה שעושה את זה בשבת זה משום בונה, ושמואל אמר, משום מכה בפטיש. אדם שאייל שופטה בקופינה דמרה, יש לו מעדר, שראש המעדר קצת מתרופף מהידית, אז הוא דוחק שם יתד, כדי לחזק את האחיזה של הידית במעדר עצמו. רב אמר, הוא חייב משום בונה, ושמואל אמר, משום מכה בפטיש. למה הם צריכים לחלוק על שלושה דברים, גם על סיטוט אבן, גם על ניקוב אלול תרנגולים, וגם על אדם ששם יתד בשביל לחזק את האחיזה של המעדר? הוא צריכה. צריך להגיד שהם נחלקו בכל שלושת המקרים. די השמינן כמייתא, אם היינו מביאים רק את המחלוקת בין רב ושמואל על אדם שמסתת, היינו אומרים, באיקה אמר רב שהוא חייב משום בונה, משום דרך בניין בכך שמסתתים את האבנים בשביל לבנות. אבל אדם שרק עושה נקב בלול של תרנגולים, אין דרך בניין בכך. אם עמוד עלי לשמואל שכל החיוב בגלל שהוא משלים מלאכה, הוא יהיה חייב רק משום מכה בפטיש. לכן החידוש הוא שלא, רב סובר שגם באדם שעושה נקב בלול של תרנגולים, זה נקרא בונה. ויש מינן בה. אם המחלוקת הייתה נאמרת רק לגבי לול של תרנגולים, הייתי אומר בה כאמר רב שהוא חייב משום בונה, משום גדם אלה בניין, כי לפעמים בבניין גם כן עושים חלון, דאבידה, אבידה לאווירה. כמו שעושים חלון בבניין, עושים נקב בלול של תרנגולים. אבל שופטה בקופינה דמרה, לשים יתד בידית של מאדר, אין דרך בניין בכך. אם עמוד אלי לשמואל, שהחיוב משום מכה בפטיש ולא משום בונה. ויש מינן בה. אם הם מביאים רק את המחלוקת לגבי אדם שתוקע יתד במאדר לחזק את האחיזה של הידית במאדר, הייתי אומר, באקה אמר שמואל שהחיוב הוא לא משום בונה אלא משום מכה בפטיש, כי אין דרך בניין בכך. אבל בה נחתרתי אדם שמסתת אבן או שעושה נקב בלול של תרנגולים, אם עמוד אלי לרב שהחיוב הוא משום בונה, צריך עליכם ואם שהם נחלקו בכל שלושת המקרים, האם זה משום בונה או משום מכה בפטיש. באמיני רב נתן בראשיה, הוא שאל שאלה מרבי יוחנן, מסתת אבן, משום מה היא מחייב? בונה או משום מכה בפטיש? אך ולבידי הוא רמז לו ביד, משום מכה בפטיש. שואלת הגמרא, וענן תנן במשנה כתוב, המסתת והמכה בפטיש, נראה שזה שני דברים שונים. אני מבאר את הגמרא, אימה, המסתת, אתה יודע למה הוא חייב? משום מכה בפטיש. זאת אומרת, המשנה מבארת איזה מלאכה, זה אדם שמסתת, המלאכה שעובר זה משום מכה בפטיש. המקרה השני שנחלקו רב ושמואל, זה היה אדם שנוקב נקב בלול של תרנגולים, האם הוא חייב משום בונה, שזה היה דעתו של רב, או משום מכה בפטיש, שזה היה דעתו של שמואל. שואלת הגמרא, משום מכה בפטיש הוא חייב? ככה סובר שמואל, תשמע, מהמשנה שלנו, קושיה, הקודח, עושה נקב כלשהו, חייב. בדרך כלל אדם שעושה נקב בקיר, זה בשביל למלא אותו. למשל, לשים שם מסמר או משהו כזה. הוא בישלם מלא רב, שהוא סובר שעצם זה שאדם עושה נקב בלול של תרנגולים, כבר הוא חייב משום בונה. אז גם כאן מובן, למה אדם שקודח חייב, מח זה כמן דחר חורתה לבניינה, ונראה כאילו שהוא עושה חור לצורך הבניין. אלא לשמואל, שהוא אומר שהחיוב משומכה בפטיש, שזה הכוונה גמר מלאכה, אז אם כן, החור הזה אמור להיות השלמה של מלאכה, לא שאני עושה חור בשביל לבנות, בשביל המשך של בניין. אז אם כן, לאו גמר מלאכה, החור הזה זה רק תחילת המלאכה, זה לא גמר המלאכה. ואת הגמר אחה במאי הסכינן, כאן שכתוב שהקודח כלשהו חייב, ובעצם קודח לפי שמואל, זה הכוונה, החיוב שלו זה משומכה בפטיש, דבז אי ברמצה דפרזלה, הוא קדח עם מסמר, ושב כבגבי, הוא משאיר את המסמר בפנים. אז זה שהוא עשה נקב, והמסמר נשאר כבר בפנים, אז זה כבר גמר המלאכה. דיינו גמר מלאכה. למדנו במשנה, זה הכלל, כל אדם שעושה מלאכה, והמלאכה שלו מתקיימת בשבת, חייב. שואלת הגמרא, זה הכלל עטויה, מה זה בא לרבות, על איזה עוד חיוב? אומרת הגמרא, לעטויה, זה בא לרבות דחק קפיזה, אדם שיש לו חתיכת עץ, והוא חקק שם רק שיעור של קפיזה, כי קפיזה זה שלושה לוגין. בכזה עץ גדול שאפשר לחקוק שם ארבע לוגים, קאבה. זה חתיכת עץ שאפשר לחקוק בו שיעור של, של, של ארבעה לוגים, שזה קו. ובעצם אנשים אומרים, חבל על העץ הזה, בוא תחקוק בו שזה יהיה קערה גדולה יותר. לא מס... למה חקקת רק שלושה לוגים? אבל מכיוון שיש כאלה שמסתפקים בכלי הזה גם כשיש בו רק שלושה לוגים, לכן זה שאדם חקק. בגודל של שלושה לוגים, אפילו שהכלי הזה אפשר לעשות בו ארבעה לוגים, בכל זאת הוא יהיה חייב. למדנו במשנה, רבן שמעון בן גמליאל אומר דבר פלא. המכה בקורנס, על השולחן, על הברזל שעליו הוא שם את הכלי בשביל לעבוד. זאת אומרת, הוא לא עשה פה לכאורה איזושהי מלאכה. המכה בקורנס על הסדן בשעת מלאכה חייב, אפילו שהוא לא מכה פה על איזשהו כלי מסוים, הוא לא מתקה פה שום כלי. שואל את הגמרא, מייק אביד, אז איזה מלאכה הוא עושה שאתה מחייב אותו? רבא ורבי יוסף דאמרי תרוויו, מפני שמאמן את ידיו, הוא מרגיל את היד שלו ליישר אותה ככה, כשהוא יקה אחר כך על, על זהב אמיתי, שלא יערוס את הזהב, אז הוא מתאמן על, ה, על השולחן ממתכת שלו. שואל את הגמרא, אז אם כן, למה שיהיה חייב? קשו בה בני רחבה, אלא מעתה, אדם שחזה אומנותה בשבתה, אדם שרואה איך מישהו עושה אומנות בשבת, וגמר, והוא לומד איך לעשות את האומנות. הוא לומד קורס בשבת, הוא מסתכל איך עושים את האומנות הזאת בשבת. אמנם שזה אסור, אבל אך הנמיד מחייב שיהיה חייב חטאת על דבר כזה? או שהוא יהיה חייב סקילה אם הוא עושה את זה במזיד? ודאי שלא. אלא, הבאי ורב אדם רתרוויו, למה אדם שמכה בקורנס על סדן, לא על כלי, הוא יהיה חייב? שכן מרדדי תסי משכן, אלה שהיו מרדדים את הפלטות, תסי זהב, שרצו לעשות את זה ישר לגמרי, בשביל לצפות עם זה את הקרשים, היו עושים כן, היו מקים שלושה פעמים על הטס מהזהב, כדי ככה לעשות אותו ישר, ועוד פעם אחת היו מקים על הסדן, כדי שהקורנס יהיה חלק, שלא יסדק, כדי שכשהם יקו על הזהב, לא יהרסו את הזהב. תנן המיחי, באמת הביתה במפורש כותבת ככה, רבן שמע מגמליאל אומר, אף המקה בקורנס על הסדן בשעת מלאכה חייב, למה? שהוא מתקן עם זה את ה... את הקורנס שלו, שכן מרדדי תעשי משכן, עושים כן, ואם כן זה מלאכה שנעשתה במשכן, לכן חייבים עליה, ועד כאן דף קוף ב'.